בשנה שעברה נתתי שיעור שעניינו היה מאדם ועד נוח. ובעצם עסקנו בפרשת בראשית, פרשת הבריאה, ומקנו חקור בששת ימי הבריאה, בעניינה של השבת, בבריאת יש מאין ויצירת יש מיש, ביצירת האדם, עפר מהאדמה ונשמת רוח חיים באפו, בפרשת קין והבל, בפרשת גן עדן והגירוש ממנו, סוגיות עמוקות ויסודיות, וחשקה נפשי להמשיך כסדר, אם כי פרשת נוח לא עלה בידינו, וללמוד את ספר בראשית, ולהגיע סוף סוף אל הבראשית השלישית, הלא היא פרשת לך לך. למה אני אומר בראשית בשלישית? עמדנו על הדברים ביסודיות, באותו שיעור שביום וב, שהיה בשנה שעברה, ודיברנו על כך שבעצם כל אחת מהפרשיות הראשונות של ספר בראשית, היא התחלה מבראשית. בראשית, ללא ספק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בריאת העולם, ועוד קודם לכם, בריאת ההוויה כולה יש מאין. אבל פרשת בראשית מסתיימת בצלילים מאוד מאוד עגומים. ריבונו של עולם רואה את רעת האדם וניחם על שעשה, והוא מבקש למחות את כל היקום. רק קרן אור נותרה באפלה. נוח מצא חן בעיני השם. בעצם פרשת נוח וסיפור המבול שהוא מחייתו של העולם, הוא התחלה מבראשית. כאן מתחיל שוב היקום להיברא, ונוח שנותן עמו לתיבה את כל החי, ולפי מדרש חז"ל גם את הצומח, לוקח בעצם את האלמנטים של הבריאה שהייתה בששת ימי בראשית, באופן מיניאטורי ובריא, בתיבת נוח מקופל היקום כולו, ויש ציפייה להתחלה מחודשת. על כן באמת ההקבלה בין פרשת נוח לפרשת בראשית, כולל הסוגיות שבהן מצטווה אדם הראשון מול שבע מצוות בני נוח, וההתייחסות למה שכביכול הוקל במרכאות, כגון למשל אכילת בשר החי לאחר המבול, עם הציווי שהפעם הוא במפורש ולא רק ברמז, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כל אלה מעידים שלפנינו כאן ניסיון כביכול להתחיל שוב מבראשית. אבל גם סיומה של פרשת נוח עגומה עד מאוד. הדברים לא חדים ונחרצים כמו בסוף פרשת בראשית, ובכל זאת אתה למד מחטאי האדם שלאחר המבול, מחטא דור הפלגה, מחטא נמרוד, מההתגלגלות של העולם כולו שהוא הולך ומדרדר, ששוב כביכול ההתחלה המחודשת גם היא נתקעה. בעצם פרשת לך לך, אף על פי שתולדות אברהם נזכרים כבר בסוף פרשת נוח, פותחת פתיחה חדשה, להתחיל מבראשית. והפעם לא עולם היקום כולו, אלא התייחדות והתמקדות באבות ובבחירתו של עם ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בעצם תולדות הלאום של עם ישראל מתחילה מפרשת לך לך. וכביכול באמירה, במילים הראשונות, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, אומר ריבונו של עולם, בוא נתחיל את הכל מבראשית. אלא הפעם, תוך כדי מיקוד, תוך כדי צמצום. צמצום זה שהוא בעצמו מחייב התמודדות עמוקה מאוד. והבנה, מדוע הקדוש ברוך הוא כביכול עכשיו מרכז את המאמץ לבניין הנכון של העולם רק בעם אחד ורק בארץ אחת. או כלשונו של רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, מלך כוזר שואל, ועל אותו יותר שישיר השם לכל, והיה זה יותר בחוכמה מאיתו, מה הוא לוקח רק עם אחד, ומה על שאר בני האדם, ומה על שאר הארצות? הרי להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, וכל העולם כולו מעשה ידיו. דווקא מנקודת מבט של אמונת ישראל, שרואה בריבון העולמים, ריבון כל העולמים, אדון כל הנשמות, דווקא בישראל השאלה הזאת מחודדת כפל כפליים. כי אם באומות העולם יכולה להיות מחשבה על אלילים שונים ומשונים, ולכל עם יש את אלוהיו, גוי ואלוהיו, אז למעלה מפורדים ולמטה מפורדים, והדברים תואמים זה את זה, הפירוד יפה לפירוד. אבל במקום שאתה אומר שיש מקור אחד לכל, והוא ריבון העולמים, הוא אדון כל הנשמות, אז מדוע הוא בוחר דווקא בישראל העם קרובו, ומה יהיה על שאר אומות העולם? השאלה הנוקבת הזאת שצריכה ללוות אותנו מראשית היווסדו של עם ישראל, באה לידי ביטוי במילים הראשונות לעברי הראשון. לך לך, עזוב אותם, בנה לך בניין חדש, נתחיל בבראשית. הסוגיה הזאת תעסיק אותנו, לא עכשיו. אבל רק אני רוצה לומר כבר כאן, שעל רקע פרשת בראשית ופרשת נוח, נותנת התורה עצמה תשובה משלה לשאלה הזאת, מה עניינו של הבניין הלאומי. כביכול, וזה חלק מהדברים שאני אבקש תוך כדי שיעור, בקבוצת השיעורים, לנסות להאיר את עיניכם ואת עיניי עד כמה שאפשר, לנסות להבין את המסרים המקראיים מתוך המקרא עצמו. נכון? נעזר בדרשות חז"ל, נעזר בפרשנים ראשונים ואחרונים, אנחנו נעזר בכל. אבל בראש ובראשונה לנסות להבין את המקרא מתוכו, את המסר שעולה ממנו. ואין ספק, אם היינו נדרשים נגיד לשאלה מעין שאלתו של רש"י, למה פתח בבראשית ולא היה יכול להתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים שמצווה ראשונה שנתתבו ישראל, אז אנחנו לא נפליג עד החודש הזה לכם ונאמר מה וכי לא יסתפרו לנו על אבות האומה, על אברהם, על יצחק, על יעקב, על בניינו של עם ישראל. אוקיי, אבל למה לאחר איזה שהם מילים ספורות לא מגיעה התורה ישר לאבות? זה הרי עיקר ענייננו. והספר הזה, ספר בראשית, מה עניינו? ספר אבות. זה ספר הישר, אבות העולם שנקראו ישרים. אז מה צריכים לספר לנו את כל הסיפורים על מה שהיה בראשית ועל גן עדן והגירוש ממנו ועל פרשת נוח עם כל סיבוכיה? על רקע השאלה שהצגנו עכשיו, מה עניינו ומה טיבו של המסר הלאומי, של הרעיון הלאומי בישראל, אפשר לנסות ולהתחיל לנסות להבין את פרשות בראשית ונוח כפרשות רקע לפרשה המרכזית, שבה בעצם המילים הראשונות לעברי הראשון, לך לך. כביכול מבקש את התורה לומר, הנה ראית, היה ניסיון ראשון. אוקיי, הוא לא היה יפה, היה ניסיון שני. מסתבר על רקע שני הניסיונות שלא עלו יפה, שצריך להתחיל, והפעם התחלה מחודשת. ועדת החקירה הממלכתית שמכיר ריבונו של עולם, מגיע למסקנה, עכשיו צריך להתמקד. עם אחד, ארץ אחת, בניין אחד, שבסופו עוד ממנו יתוקן עולם ומלואו. והרעיון הזה של תיקון עולם מלכות שדי, הוא לא רעיון מאוחר, שנמצא בנביאים האחרונים, והיה באחרית הימים נכון יהר בית השם בראש הרים וניסה מגבעות, ואיננו מתאים לרוח התורה, כמו שאומרים כמה חכמולוגים ממבקרי המקרא. הוא מופיע כבר במילים הראשונות לעברי הראשון. לך לך מארצך ומולדך ובית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, ואברכך מברכך, ומקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, כבר במילים הראשונות לעברי הראשון, מוצב היד של נברכו בך כל משפחות האדמה, של תיקון עולם מלכות שדי. הדרך עוברת דרך בניינו של עם ישראל. דרך עם זו יצרתי, לי תהילתי יספר. אז הנה לפניכם איזשהו, כביכול איזשהו מבט היסטוריוזופי. כשאני אומר היסטוריוזופיה, אני מתכוון לא רק תיעוד ההיסטוריה, אלא הפילוסופיה של ההיסטוריה, מה שעומד מאחרי ההיסטוריה. אם תרצו בחינה מסוימת, מה שאומרים חז"ל, שלפני מעשה בראשית היה ריבונו של עולם בורא עולמות ומחריבם, אמר, דין לא הניין לי, דין לא הניין לי, זה לא מוצא חן בעיניי, זה לא מוצא חן בעיניי, עד שברא את העולם ואמר, oh, יהי רצון שהעולם הזה יתקיים. אז מה שאומרים חז"ל במדרש הזה, שהוא קשה מאוד, שהוא סתום מאוד, תכף נבין את הקושי שבו. מה שאומרים חז"ל על המדרש הזה, בעצם אפשר לומר גם לאחר בריאת העולם. בראשית, ניסיון שלו על היפה, דין לא הניין לי. חטא ראשון, רצח ראשון, ניאוף לאלוהים, בנות האדם, חמה ותמלא הארץ חמס. ניסיון שני שלו ליפה, פרשת נוח, בורא עולמות ומחריבן, והנה מתחילה בשלישית, הבראשית השלישית, לך לך. אלא שלאנשים כמותינו, בעלי אמונה שאומרים ריבונו של עולם שהכל גלוי וידוע לפניו ושהוא יודע הכל, הכיצד יכול היה לומר דין לא הניין לי, דין לא הניין לי? מה, אנחנו עוסקים פה בשיעור פסיכולוגיה שבהם אנחנו לומדים על לימוד מתוך ניסיון ותאייה? שלמד א' ב' בפסיכולוגיה, ככה תמיד לומדים, לומדים מתוך ניסיון אותי, מנסה, לא הולך, לא מנסה, פעם נוספת, לא הולך, פעם שלישית, או, יצא איכשהו. מה, הקדוש ברוך הוא ילד שמשחק בקוביות? השאלה הזאת נכונה לגבי קודם בריאת העולם, בפעם מסוים היא נכונה גם כאן. וגם אם נאמר ובצדק, שההכרעה בסופו של דבר היא בידי האדם, שבידו הבחירה החופשית, הרי ריבונו של עולם שהכל גלוי וידוע לפניו, למה גלגל כך את הדברים? זאת אומרת, מה שאומרים חכמינו בכלל היסודי, דיברה התורה בלשון בני אדם, לא מתייחס רק לדיבורים, אלא גם להוויה, למציאות. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, מלמד את העולם, את הדברים, דרך ניסוי ותאייה, שהם כביכול מוכתבים בתורה, כדי לגלות לנו, כדי לברר לנו, אתם רואים, ככה זה לא הולך וככה זה לא הולך, ככה. הבנתם? זאת אומרת, הסיפור המקראי עצמו, שכביכול מתייחס גם לקדוש ברוך הוא בהיבט האנושי, שוב דיברה תורה בלשון בן אדם, וינחם השם על אשר עשה. ניחמתי כי עשיתים. אז ניחמתי, הפסוק כבר אומר, לפי שמואל, לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחל. הוא אמר, סליחה, זה אומר בלעם, זה אומר בלעם בשם השם, ושמואל גם כן, פסוקים מקבילים, כן? כי לא אדם הוא להינחם, כן? כך לשון שמואל ולשון בלעם. הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא ישיבנה. אז מה זה הביטוי הזה והינחם? הכתיב הקדוש ברוך הוא לעצמו כביכול נחמה. דיברה תורה בלשון בן אדם. לא רק דיברה תורה בלשון בן אדם. נגיד את זה בצורה הכי פשוטה. לו יצויה שמעת בריאת האדם היה נוטל הקדוש ברוך הוא את אברהם היוצא נגיד מאדם, ולא בכדי שימו לב, יש לפנים פה שלוש דמויות, דמויות גדולות. אדם, נוח, אברהם. אילו היה הקדוש ברוך הוא מתחיל את עולמו, ומי אדם הראשון מיד היה נולד לו בן, לא אנוש, לא קין, לא הבל, לא שט, אלא אברהם. וכל בני האדם היו כקליפה, ואברהם אבינו היה כגרעין, והיה הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, היו כולם צועקים וזועקים, רגע אחד, למה אברהם? ומה עלינו? ומה בכלל רעיון הבחירה? אחרי שאנחנו למדים בדרך של ניסוי וטעייה, שקשורים כמובן לבחירה החופשית של האדם, אבל מושגחים ביד אלוה, אחרי שאנחנו למדים שזה לא הולך כך ולא הולך כך, מתברר שיש צורך בבניין הגרעין הלאומי של ממלכת כהנים וגוי קדוש כתנאי לתיקון עולם מלכות שדי. הבירור הזה הוא בירור שמתחבר לאנושות מתוך התורה, מתוך סיפור הבריאה ומתוך גלגולי ההיסטוריה. כן, בבקשה. אחר כך, נכון, ממשיכים, ממשיכים, ממשיכה ההתמיימנות וממשיך הבירור, נכון? גם א' אפשר להבין, נכון? חוזר פה הסיפור של גרעין וקליפה, אבל אני רוצה לפני, זה נכון שכבר, שפה אנחנו רואים עוד תהליך של דיפרנציאציה, של התמיינות, אבל נקודת העיקרון של ההתמיינות פה בתחילת פרשת לך לך. עד אז אין בכלל את הרעיון של הבחירה. אחרי שאתה שומע את רעיון הבחירה, אתה רואה עוד את הגיבוש שלו, את ההתמיינות שלו, אבל רעיון הבחירה כשלעצמו מופיע כאן. לך לך. נוח מצא חן בעיני השם כיחיד, אבל לא בהכרח כמחשבה שיהיו אנשים אחרים בעולם והוא יהיה ואחרים לא, או אחרים לא יהיו נבחרים. נוח הוא נבחר כדי שממנו תתחיל האנושות כולה. זאת אומרת, בני נוח הם בני אדם כולם. ופה אתה רואה שקיימים בני אדם שונים ומשונים, ושהקדוש ברוך הוא איננו מסיר השגחתו מהם, ויחד עם זה יש עם נבחר. הרעיון של עם נבחר מתחיל בפרשת לך לך. זה נכון, אבל תשים למה שאני אומר. נוח נבחר כיחיד, ואחר כך, אחרי הבחירה של נוח כיחיד, יש טיפייה שממנו יתחיל עולם חדש מלא. הרעיון הלאומי של עם לעומת עמים אחרים לא מופיע אלא כאן בתחילת פרשת לך לך. כל זה אמרתי כהקדמה, ואני רוצה רק שלא יובן שעכשיו ככה פתרנו בפרוטה כלאחר יד את בירור הסוגיה של הרעיון הלאומי. אנחנו נתמודד איתו במהלך כל השנה, כי עדיין עומדות לפעמים פה שאלות נכבדות מאוד בדבר היחס באמת גם של ישראל והעמים, וגם בשאלה למה צריך דווקא ארץ מיוחדת. אולי טוב היה שהעם הזה יפוזר בכל העולם, ובכל העולם יקרא בשם השם. הודו להשם כי הוא בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, והתהלכו מגוי לגוי, וממלכה אל עם אחר. כל השאלות הללו עוד ייבחנו על ידינו תוך כדי לימוד פרשות, לך לך והעירה וכו'. אבל, לפחות כנקודת מוצא, אנחנו מבינים שבשעה שאנחנו מתחילים את פרשת לך לך, אנחנו ניצבים בפני התחלה מבראשית. בראשית הרעיון הלאומי.
עכשיו, לא פשוט שעד סוף נוח לא היו לאומים שונים, אבל רק עם דוח לגן התפלגו
לאומים. כן, אבל לא בחירה בעם נבחר, ואשכה לגוי גדול, ואבל רגע.
מה?
כן, כן. זה נכון, לא, זאת אומרת, אני מסכים לך, זאת אומרת, ההתמיינות הלאומית מתחילה כבר מנוח שמתפלגים לארצותיהם, למשפחותיהם. אבל אין בחירה. אין בחירה בעם נבחר. רעיון הבחירה בעם מתחיל בפרשת לך לך. ובשבילנו, עם ישראל, בעצם כאן מתחיל הסיפור שלנו. עכשיו אני רוצה, זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, אני רוצה לומר, חברים יקרים, ניתן היה להגדיר את השיעור הזה שלפנינו כשיעור, כלימוד פרשות האבות, מסכת אבות, פרשת לך לך, וירא, שרה, תולדות וכו'. אני נתתי לשיעור הזה את הכותרת מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו היום, במרוצת השיעור הזה, ננסה, בזמן שעומד לרשותנו, לעמוד על משמעות הביטוי מעשה אבות סימן לבנים, לגלות קודם כל את מקורו, ואחר כך גם לנסות להבין את המשמעויות השונות שמקופלות בו. כי לפחות אפשר לומר שיש שני כיוונים מרכזיים בהבנת המושג מעשה אבות סימן לבנים. אבל קודם לכן אני רוצה לומר שכשאני אומר מעשה אבות סימן לבנים, משמעותו של דבר שאני רוצה שהשיעור יהיה שיעור רלוונטי. ואני אסביר מה פרושו של דבר שיעור רלוונטי. שיעור רלוונטי זה לא אומר שעכשיו נמצא פה לפניכם איזשהו יהודי שלא, אולי קצת ידוע לכמה חברים מהרקורד שלו, גם עסק בהקמת יישובים, וגם עסק קצת בפוליטיקה, ופה ושם, והוא ככה, עכשיו יש לו בוודאי אג'נדה כמעט לכל נושא שמתחולל בארץ הזאת, והוא לוקח את הספר הזה ואומר, בואו נוציא את הצימוקים, ונתפוס את הפסוקים, ונדרוש את הפסוקים. כשאני נתתי את הנושא הזה, מעשה אבות סימן לבנים, אז קצת חששתי גם שאולי יהיו תלמידים שלא ירצו להיכנס, שהוא יגיד, וואלה, זה כבר בטח שיעור שיעסוק בפוליטיקה. אז אני מודיע לכם שבשיעור הזה אנחנו מתכוננים לעסוק בפוליטיקה. אבל כמו שאומר מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, בפוליטיקה אלוקית. פוליטיקה אלוקית, פירושו של דבר, להבין מתוך המקרא מה הם המסרים, גם הלאומיים, גם החברתיים, גם האנושיים, גם האמוניים, גם המוסריים, שעולים מתוך הכתובים. אבל כאן אני רוצה להזהיר. אני קודם כל מזהיר את עצמי. אני מזהיר את עצמי כל פעם שאני ניגש לתורה. אתה לא בא ללמד את התורה. וגם לא בא למצוץ מהתורה מה שאתה רוצה, מה שנוח לך, ואחר כך אתה נתלה באיזשהו פסוק, עושה אותו קרדום לחפור בו. יתד להתעלות עליו. אנחנו רוצים לנסות להבין מה אומר המקרא. מהם המסרים שעולים מתוך התורה עצמה? אז שבמקום אחד המסרים הם ברורים ואמורים בצורה בהירה, גם אז צריך ללמוד את זה. אבל קודם כל אפשר להבין, למשל כשומע הקדוש ברוך הוא, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו ושברו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אז ברור שהקדוש ברוך הוא מראש מבהיר מה מגמתו בסיפור פרשת צעקת סדום קירבה לאברהם אבינו. צעקת סדום אמורה קירבה וחטאתם כי כבדה מאוד. אבל בדרך כלל הסיפור המקראי כאן במעשה אבות הוא סיפור שהוא מסופר כשלעצמו. כאילו התורה פורסת לפנינו סיפורים סיפורים, מקטעים מקטעים היסטוריים. יחד עם זאת, ברור לחלוטין שהתורה אינה ספר היסטוריה. ואין מגמתה לפרוס לפנינו יריעה היסטורית. אילו זאת הייתה מגמתה, התורה הייתה נכתבת אחרת לגמרי. ובאותה תקופה שאברהם מתהלך בארץ, אז הדברים המרכזיים מבחינה היסטורית זה לא שהוא חופר באר כזאת או באר אחרת, ולא שהוא הולך ועולה, ולא כל מיני פרשות יחסים בינו לבין לוט, ולא עוד כל מיני פרטים שהם נשמעים לפנינו, לעתים פרטים מאוד מאוד שוליים, כמעט הייתי אומר, איזוטריים. התורה הייתה צריכה לספר על פרשות, יש מי שיקרא, אני יודע, את ספרי ההיסטוריה או הארכיאולוגיה, על מסופוטמיה ועל מצרים שבאותם ימים, על שושלות שמתחלפות, על כיבושים בארץ ישראל של מצרים ושל היקסוס וכו' וכו', עולם שלם. התורה, במידה והיא נוגעת בדברים, והיא פה ושם נוגעת, למשל, נקרא את סיפור המלאכים, המאבק של אברהם, עם ארבעת המלאכים, אז לצורך העניין הזה אנחנו מוצאים פה איזשהו תיעוד היסטורי, גם כן מאוד מאוד סתום, תיעוד היסטורי. מגמת התורה אינה היסטוריה, אף על פי שאנחנו כאנשים מאמינים צריכים לומר שהדברים שמסופרים כאן הם דברים שהם מתחוללים במציאות. אנחנו לא עוסקים פה בפרשת גן עדן ואיזשהו עולם מטה-היסטורי, שיהיו כאלה שיגידו שהם גם ביטויים אליגוריים, ואנחנו לא נשלול את זה, אבל פי שגם שם יש להניח שיש גרעין של אמת עובדתית שניצבת מאחוריהם. עכשיו אנחנו עוסקים פה בסיפור היסטורי, בסיפורם של אנשים. אין שום ספק, ואני אומר, זה פשוטו של מקרא, שהתורה מתכוונת להעביר לנו דרך הסיפורים על תולדות האבות מסרים. והיא בוחרת באותם סיפורים שדרכם יועברו לנו המסרים בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. אומרת, מי שלא ילמד את התורה, או מי שילמד את התורה בלי לשים לב להיבט הזה, אינו מבין את התורה. מעין מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה, ושלא נצריכה לדורות לא נכתבה, קל וחומר דברים אמורים כלפי מעשי אבות. מעשי אבות שנצריכו לדורות נכתבו, שלא נצריכו לדורות לא נכתבו. ואפילו תהפוכות ודברים מדהימים בעולם, כמו למשל מהפכת סדום והמורה, לא נכתבו כשל לעצמם, אלא כדי ללמד אותנו דרכם, מה המסרים שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לאברהם? מה המסרים שרוצים להעביר בקשר להתמודדות מול הטוב ומול הרע בעולם? מול שאלת האנישה הקולקטיבית, או אולי מצאו 50 צדיקים וכולי? כל הדברים הללו עניינם להעביר לנו מסרים. לכן, בכל סיפור מהסיפורים הקצרים, אפשר לכנות אותם כך, שהתורה מספרת מחרוז את הסיפורים שמצטרפים יחד ליריעה אחת, סיפורי האבות, אנחנו צריכים בכל סיפור לשאול את עצמנו, מה המסר? והשאלה הזאת, אני חוזר ואומר, מה המסר? היא לא שאלה חוץ טקסטולוגית, אלא היא שאלה טקסטולוגית, זאת אומרת, היא רצון להבין את המקרא עצמו. שם נוסיף ונאמר, ובלבד שיהיו עיניך פתוחות ואוזניך פקוחות להבין ולנסות להבין לעומק מה התורה רוצה לספר לנו. יכול להיות שגם לאחר מכן יהיה מחלוקת בין פרשנים. ויכול להיות גם שאתה, מתוך הבנתך את המקרא, תגלה אולי דברים ורעיונות שלא נמצאים בראשונים. ויכול להיות שיהיה מבחינת רעה מעשה ונזכר הלכה, שדווקא מציאות ימינו תלמד אותנו דברים שלא היו ידועים לראשונים. אני רוצה לתת דוגמה אחת לכך בשיעור הזה עצמו כבר. אני מקווה שיהיה לנו את הזמן. אבל המסר הוא לכל נקודת זמן, כשישנם, יכולים להיות מסרים שיש בהם היבט כולל, שהם לא הלוך אלה מייסה. לא בכך גם, ברור שהמסר הוא מבחינת, זה דבר אחד, דון מינה ואוקיי באב, תלמד ותיישם במציאות המשתנה. אבל גם באותם דורות, למשל, סוגיית ארץ ישראל, למשל, לא הייתה לפחות רלוונטית מבחינת היכולת הביצועית הלוך אל המעשה, עדיין המסר הוא קיים מבחינת התודעה, בניין התודעה. בניין התודעה זה בעצם, אם תרצה, אני עושה קצת במילים נוכריות, ההבדל בין דבר אקטואלי לדבר רלוונטי. אקטואלי פירושו של דבר, זה אקטואלי נכון לעכשיו. רלוונטי פירושו של דבר שהוא בעל משמעות ערכית לנו, גם במובן של בניין התודעה, ולא בהכרח בצורך הלוך למה יעשה כאן לעכשיו. אז אני לכן מדגיש רלוונטי. יש גם דברים שהם אקטואליים. פרוש ראשון הזה רלוונטי. הרלוונטיות הזאת, אני אומר, מחייבת להתבונן בכל אחד מהסיפורים ולומר מה המסר שעולה מתוך הסיפור הזה. ומי שלא הוא מעיין בכך, לא מבין את המקרא. לימוד המסר, אני חוזר, מתוך ניסיון להבין מה התורה אומרת. אני רק נזכר כדי לתת לכם קצת דוגמה לדבר. הייתי לפני שנתיים, בפותחים שבוע. היום דווקא העניין של לימוד פרשת השבוע מאוד מקובל בציבור, כולל בציבור שלא מגדיר את עצמו כדתי. זה יאמר באמת בשבחיו של ישראל. מי שמכיר, יש במכון ון ליר כזה, פותחים, ובא לשם ציבור שברובו הוא ציבור לא דתי. אני הייתי, גם שם נתתי פעם שיעור, פעם בנגב זה היה בשדה בוקר, ושם התכנס ציבור רחב מירוחם ומדימונה ומהאזור שם של שדה בוקר ומבאר שבע, אולם המלא מפה לפה. הם עושים את הדברים האלה בדרך כלל גם בצורת סימפוזיון. אז מולי עמד יהודי מוכר בשם ירון לונדון, ועסקנו בדמותו של אברהם אבינו. וירון פתח את פי ואמר, נכון, אברהם אבינו הסבא שלנו, ויש לנו יחס של כבוד לסבא, אבל אני רוצה לומר לכם, אני לא יכול לסבול את היחס שלו לילדים שלו. גם לבן שממנו אנחנו יצאנו ליצחק, בפרשת העקדה, היום ונורא, שחיתות מוסרית כזאת, לשמוע לדבר השם, ולשחוט את הילד, דברים מוכרים. וגם ביחסו לישמעאל, איך הוא זורק אותו למדבר, את ישמעאל זה, בלי להניד אף אף. ושם נקבע גם היחס של, של, של יהודים שמגדירים את עצמם בני תורה לישמעאל. מה צריך לעשות עם ישראל? לזרוק אותו למדבר. כשהגיע תורי לדבר, ככה דיבר, רכיב פסק את זה, אמרתי לו, שמע ירון, על שאלת היחס הנפשי שלנו לאבי האומה לאברהם נוכל להתווכח. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה רוצה ללמוד פשוטו של מקרא, או שאתה מכניס במקרא מה שאתה רוצה? אמר, לא, אני להפך. אני בא להוציא מאלה שכאילו דורשים כל מיני דרשות והופכים את, 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 את האבות לחצי אלוהים. אני בא לי לדבר איתכם באופן, מתוך התורה, אני קורא את התורה. אמרתי, בוא נקרא את התורה. מה מסופר על ישמעאל בפרשת וירא מה מסופר על ישמעאל? ובכן, מסופר כך. ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. והמילה מצחק היא מילה תאונה וכבדה, שבוודאי יש לה פה קונוטציה שלילית מאוד, וגם אם לא נפליג לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אין ספק שיש פה איזה לעג ובוז. כמתלהליה, אומר הפסוק במשלי, היורה זיקים חיצים במוות, ואמר, לא משחק אני. מה שאומרים הערבים, קלן פאדי. כל כך קלן פאדי. מה, סך הכל זרק אבנים? זה שאבן יכולה להרוג? לכן באמת הקרוב יותר הוא שהמצחק הוא כולל בתוכו איזשהו לג ואולי גם סריקת אבנים, כאילו סבנים. מתלעלה יורה זיקים חיצים המוות, למה? לא משחק אני. ותאמר לאברהם, גרש את האמה הזאת, האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני יצחק. ועכשיו אומר הכתוב, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אמרתי לו, ירון, כשאתה אמרת שאברהם לא הניד עפעף, הפסוק הזה עמד לנגד עיניך. הוא התבייש. כבש פניו בקרקע. ואחר כך, ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. בניין הלאומי ביצחק. ומה יהיה על ישמעאל? צריך שעכשיו לזרוק אותו לזבל. לא. וגם את בן העמה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שישמעאל לא יובד. ולא עוד, אלא שלגוי אשימנו, כי זרעך הוא. וכשאברהם קם בבוקר ונותן לחם וחמת מים אל הגר ושם על שכמה, הוא לא שולח אותה למדבר כדי שהיא תלך לאיבוד וכדי שהיא תמות בצמה. אלא הוא מובטח על ידי ריבון העולמים וגם את בן העמה לגוי אשימנו. אז אתה יכול לבוא ולומר, ירון לונדון, שאתה לא מאמין לדבר השם. אבל אז, בסדר, תגיד מה שאתה רוצה. אבל אברהם אבינו שהוא איש האמונה הגדול, הוא בוודאי בוטח בהשם. שישים אותו לגוי גדול, כמו שהוא בוטח בו בשעה שהוא אומר לו, ועסך לגוי גדול. להגיד, לשטח את הסיפור ולהפוך אותו למין אברהם אבינו שעושה צחוק מישמעאל? והמקרא עצמו, מה יחסו לישמעאל? שמשליחה הגר את הילד תחת אחד השיחים, ותשב לה מנגד ותישא את קולה ותבק? והפסוק אומר, וישמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. צעקתי עליו, על ירון לונדון, אז אמרתי, תדע לך שהפסוק הזה, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, זהו הפסוק שאנחנו למדים ממנו, שריבונו של עולם נוטה חסד לאדם שנמצא במצוקה, גם אם אחר כך הוא עלול להגיע לקלקולים גדולים. זה הסיפור המפורסם של חז"ל, שמלאכי השרת אומרים זה שעתיד להעמיד את בניך בצמה. אבל הרי, שוב, זה לא רק דרשה, זה מדוקדק בביטוי באשר הוא שם, לפי המצב שלו עכשיו. שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. ומפה אנחנו לומדים שרחמיו על כל מעשיו, אתה יודע מה? ראש השנה. אז זה לא, היה באמת בקיץ. אבל ראש השנה שלפנינו, אחד הדברים שבעתיים, אנחנו קוראים את ההפטרה, קוראים בפרשה, את פרשת ישמעאל, שזהו הסיפור המרכזי, לפחות ביום הראשון של ראש השנה, זה מתוך הלימוד הזה, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, לפי מעשיו באותה שעה הוא נידון, שדנים אדם, לא דנים אותו, אלא לפי מעשיו באותה שעה. אז אתה מבין איזה מסר יש בו. תגיד, מאיפה החוצפה הזאת? להעמיס על התורה את כל התפיסות השוביניסטיות כביכול, שאתה רוצה להעמיס על הדוסים, ועל הפנאטים, ועל המתחלים, ועל אלה, ועכשיו תכניס את זה לתוך התורה. פה לפחות קצת יושר. לא היה לו הרבה מה לענות. זה הז'אנר הזה, שלפיו אפשר לקחת את התורה, ולהכניס בה מה שאתה רוצה, שיהיו כאלה שיאמרו שכבר למדנו את זה מחזל, אבל לחזל בסדר, יש להם לפחות את המגמות הגבוהות שלהם, וגם הם ראוי שאתה רואה מדרשי חזל, לנסות להבין איך הם, על מה הם מתבססים מתוך נקודה שיורדת עד השיטין לפשוטו של מקרא. הדרש והפשט לא רחוקים כל כך שנדמה לאנשים. זה יהיה חלק מהמגמה שלנו בשיעור, להראות באמת את הקשר שבין הדרש לעתים לבין הפשט. אבל אנחנו לא מחויבים לכל דרש של חז"ל. הדרש יידרש, אומר רש"י. ואנחנו קודם כל מחויבים לפשוטו של מקרא, אבל לפשוטו של מקרא מתוך ניסיון, שלא תמיד לאל ידינו, אבל לפחות ניסיון אמיתי, להבין מה המקרא רוצה לומר. אז אם בזה הדרכתי קצת להבין איך ללמוד, או איך לנסות ללמוד פשוטו של מקרא, והיה זה שכרי. אני חוזר. עכשיו יש לי בקשה, את מי נשלח ומי ילך לנו, אולי אתה, יש לי דפים בתא שלי למטה, תוכל להביא, בסדר? תמצא שם חנן פה. הביטוי מעשה אבות סימן לבנים כבר עכשיו נתנו לו אינטרפרטציה מסוימת. היינו, נגיד בלשוננו, מה מתוך מעשה אבות עלינו ללמוד כהדרכה רלוונטית לחיים שלנו. וזאת תהיה מגמתי בשיעור הזה, ולכן אנחנו לא נהיה מחויבים לקרוא דווקא את הכל ברצף אחד, ליטול פרשיות פרשיות, סיפורים סיפורים, וננסה להבין את המסרים שעולים מהם למציאות שלנו. בטבע הדברים, הפסוקים הראשונים, או פרשת הבחירה עצמה והמהלך הראשון של אברהם, יעסיקו אותנו לא מעט, כי באמת המסרים הכי יסודיים ובסיסיים מקופלים כבר כאן בתחילת פרשת לך לך. אבל לפני כן, אני באמת מחויב, או, נשאר כוח, יאללה, בזמן לא עוד. לפני כן אני באמת מחויב להבנת המושג הזה מעשה אבות סימן לבנים, איפה הוא מופיע, ואיך הוא נתפרש על ידי הראשונים. אז אולי שאלה אליכם, המושג הזה, זכור לכם מאיפה מקורו או איפה הוא נמצא?
רמב"ן.
יפה, אמרו אנשים, כן. מדרש תנחומה, עוד יותר יפה. רמב"ן נוטל את הדברים ממדרש תנחומה, אבל במדרש תנחומה הדברים מופיעים בלשון כזאת שאי אפשר בהכרח לראות אותה כאיזשהו אבן יסוד, הרמב"ן נוטל והופך אותה לאבן יסוד. באמת. וכאן... אתה תראה, לא בדיוק, הנה בשביל זה, אני מחלק... אנחנו מתחילים ברמב"ן. הרמב"ן, מעניין הדבר, לא פותח בעיקרון הזה בתחילת פרשת לך לך, אלא בהמשך, אנחנו עוד נחזור אל הלך לך, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בפסוק ו' שמבטא את הליכתו של אברהם בארץ. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. על הפסוק הזה כן? לא, תבקש שם מזכירות שהם יתנו לך, ותעשה לפחות 12 עותקים מכל אחד, אבל יש לך שני הדפים משני הדפים, כן? אחד או שניים? לא, תקח גם את הרמב"ן. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. אומר הרמב"ן, אתם רואים? אומר לך כלל תבין אותו מכל הפרשיות הבאות בעניין אברהם, יצחק ויעקב. והוא עניין גדול, הזכירו רבותינו בדרך קצרה ואמרו, כל מה שאירה לאבות, סימן לבנים. אז הרמב"ן לא אומר בדיוק מעשה אבות סימן לבנים, אלא כל מה שאירה לאבות, סימן לבנים. איפה הזכירו רבותינו בדרך קצרה ואמרו, אתם רואים שם יש מספר 16, תראו למטה, באמת המקור הוא בתנחומה, לך לך, אבל שם הלשון היא קצת שונה. סימן נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מה שאירה לו, אירה לבניו. מה? הלשון בתנחומה היא אירה לבניו, כי אנחנו מדברים קודם כל לפי הפירוש הזה, התנחומה הוא הרבה יותר מצומצם מאשר הרמב"ן, והרמב"ן, אם תרצו, הוא יותר מצומצם ממה שאנחנו ניתן בכלל הזה. מה שאומר התנחומה פשוט, למה מספר למשל הקדוש ברוך הוא לאברהם את הסיפור, מה, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלוני מורה, כדי לרמוז לאברהם אבינו שבניו עתידים להתמודד עם סוגיית שכם. אם זה ההתמודדות הראשונה שהייתה בזמן שבני יעקב צריכים להיאבק בעת חטיפתה של דינה, ואל נשכח שבעצם שכם היא המקום הראשון שבו נלחמים בני ישראל וגם מנצחים, ובפועל ככל הנראה גם כובשים. ולכן אומר זו יעקב ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. בעצם זה היה כיבוש ראשון בארץ ישראל, גם כשעדיין לא היה הכיבוש של כובשי כנען. וכך נראים גם, נראה גם לפי פשוטו של מקרא, שיש איזשהו חלק ואחיזה בשכם עוד מימים ימימה. דבר שני, לאחר שישראל, בעת שישראל לפני כניסתם לארץ, זה שייך לפרשת השבוע, כמו שאמרת, המקום הראשון שאליו הם מגיעים, באורחם את הירדן, קראנו בפרשת השבוע שלנו, אז זה בהר גריזים והר עיבל, שביניהם שוכנת שכם, עומדים על הברכה ועל הכללה. נמצא שהמקום הראשון, גם ככל הנראה שבו נבנה מזבח בארץ ישראל, זה בהר עיבל, המזבח הזה שבהר עיבל, וכל הסיפור הכניסה לארץ הוא, אז נמצא שמעשה, לא מעשה אבות, אלא מה שערה לאבות, מה שאומר התנחומה, סימן נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מה שערה לא ערה לבניו. עדיין, על פי הביטוי המצומצם של התנחומה, נראה באמת שיש לפנינו כאן רק איזשהו רמז שעתיד להיות לבאות. לא שמעשיו של אברהם הם אלה שקובעים את העתיד, אלא הם רמז למה שעתיד, מה שעתיד להיות, נתן לו רמז. אוקיי? זה יפה, וזה מדבר דברים על גדולתו של אברהם, אבל עדיין אין לזה איזושהי משמעות, מה זה עושה לבנים. ועם השאלה שלך בנימין הזה עוד מעבר לזה, זאת אומרת בוודאי שזה שייך לתקופת כיבוש הארץ, מה זה רלוונטי לגבינו? כן? מה זה רלוונטי לגבינו? המדרש מצומצם. הרמב"ן נראה מיד נותן למדרש משמעות יותר רחבה. מה אומר הרמב"ן? אני ממשיך לקרוא את הרמב"ן.
נתן רמז לאברהם עצמו או נתן רמז לנו?
לפי דברי התנחומה, אז אומר התנחומה שהוא נותן לאברהם, נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם סימן שכל מה שהרה לו הרה לבניו. אז הסימן הוא סימן לאברהם. שוב, השאלה היא מה פשר הסימן. אני כבר ככה מתאפק שלא לקרוא את דבריו של הרב קוק בהזכרה לחברון, ששם הוא מסביר מה זה הסימנים האלה. אבל נגיע לזה. נמשיך את הרמב"ן. נמשיך ברמב"ן. אומר הרמב"ן. והוא עניין גדול, הזכירו רבותינו בדרך קצרה, ועברו כל מה שהראה לאבות סימן לבנים. ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים. ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. וכולם באים ללמד על העתיד. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, נביא, או יש פה גרסה אחרת, שאולי קצת יותר, לאחד משלושת האבות, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. עכשיו, הרמב"ן פה אומר איזשהו משפט שעדיין לא מובן לנו די הצורך, מה פה שיתבונן ממנו כאילו האב, את הדבר שעתיד להיות לזרעו. שוב, מה פשר ההתבוננות הזאת? האם זה רק איזה מין רצון של ריבונו של עולם לגלות לאב את הנסתרות כדי שהוא יבין שמה שהוא עושה זה לא איזה מין דבר אקראי ולא דבר אפיזודלי, אלא יש בזה משמעות, או שגם יש לו איזשהו תפקיד בעניין הזה? זאת אומרת, לאב יש תפקיד במה שהוא עושה ומה שעתיד להיות לדורות. הרמב"ן מיד יביר כמו הנקודה השנייה, שיש לו תפקיד.
הוא יכול להשפיע,
בדיוק. יש לו תפקיד. ודע, הנה, עכשיו אומר הרמב"ן, כי כל גזירת עירין, מה זה עירין, חברים יקרים? עירים קדישין ובני נשה, אנחנו שרים מלאכים. כל גזרת מלאכים. כאשר תצא מכוח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת על כל פנים. ולכן, יעשו הנביאים מעשה בנבואות, כמאמר ירמיהו שציווה לברוך בנריה, והיה כחלותך לקרוא את דברי הספר הזה, תקשור עליו אבן, והשלחתו אל תוך פרט, ואמרת, ככה תשקע בבל, וכולי, ירמיהו נון א', וכן עניין אלישע, בהניחו זרועו על הקשת, ויאמר אלישע ירא, ויור, ויאמר חטשו על השם וחטשו על הארם, ונאמר שם ויקצוף עליו איש האלוהים, ויאמר להכות חמש או שש פעמים, אז הקית את הרם עד קלה, ואתה שלוש פעמים תכה את הרם. וכן, יהורם, נכון? זה שם המלך הוא יהורם, מלך ישראל, שקורא לאלישע אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, אומר לו אלישע, הפסוק, תכף נראה אם הוא מביא פה, כן, לא מספיק, צריכים לקרוא את הפסוק בעצמו, בתנך, כדי לראות את המשמעות של הדברים. זה ספר מלכים ב', וזו דוגמה נפלאה שנותן הרמב"ן. בכלל, חברים יקרים, פירוש הרמב"ן לתורה זה פילי פלוי. עוד לא בא כבוסם הזה. פירושים יקרים עד מאוד. אשי פרשן דאטה, לא נדבר, יש את אבן עזרא, יש את הרד"ק, אין כמו הרמב"ן. מדרגה אחת מעל כל הפירושים. פירושו של הרמב"ן לתורה. באמת יצירה נפלאה שמשלבת בתוכה גם העמקה בפשוטו של מקרא, גם ההבנה במדרשים וביאור שורשם, גם ראייה, נקרא לזה, כוללת. בדרך כלל אתה רואה רש"י, זה פירוש מצומצם, חד להבנה. הרמב"ן פורס לפניך את היריעה, את המסר הכולל, דברים מעין אלה שדיברנו, אבל, ולכן גם יש פה איזשהו ניסיון להביא לשיפוט את הארכיב המקראים, והכל באיזשהו שילוב. פילי פלואים. הנה, נראה את הדוגמה שהוא לוקח מתוך מלאכים ב', פרשת אלישע, זה אלישע כבר בערוב ימיו, ממש לקראת הסתלקותו, איזה פרק זה, פרק י' ג', אנחנו קוראים כך. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. וירד אליו יואש מלך ישראל, סליחה, לא יורם אלא יואש, יואש מלך ישראל. ויבק על פניו ויומר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. יואש זהו כבר מבני בניו של יהוא, וגם מלך שלא הולך בדיוק בדרכי השם, אבל אתם רואים את היחס של יראת כבוד כלפי הנביא, והוא קורא לו באותו כינוי שמכנה אלישע עצמו את אליהו, אבי אבי רכב ישראל פרשיו. לא הזמן כעת לעמוד על זה, אבל הביטוי הזה אבי אבי רכב ישראל פרשיו הוא ביטוי מופלא. אבי מבטא את היחס האינטימי, רכב ישראל ופרשיו. מה בין רכב לפרשים? הרכב זה העגלה שעליו זה הרכב, כן? הרכבות פרו. והפרש, בין אם תגיד שזה הסוס, נקרא לפעמים הפרש הוא הסוס, שהוא לעצמו נקרא הפרש, או יותר הרוכב. הוא גם העגלה וגם הרוכב. זאת מנהיגות אמיתית, שסוחב את הדברים על הכתפיים. לא רק הרוכב שנותן את הכיוון, אלא העגלה שנושאת. ולא רק העגלה שנושאת, אלא גם זה שנותן את הכיוון. רכב ישראל ופרשיו. צריך, זה הכל ככה, על קצה המזלג. ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, והרכב ידו. וישם אלישע את ידיו על ידי המלך. אתם מבינים? המלך לוקח את הקשת וכביכול יורה, ואלישע שם את הידיים שלו על ה... כאילו על ידיו של המלך, של יואש. ויאמר פתח החלון קדמה, ויפתח, ויאמר אלישע ירא, ויור, ויאמר חץ שועה לאדוני וחץ שועה בארם, והקיט את ארם באפק עד קלה. אפק, ככל הנראה באזור, כן, מה? אזור פיק שברמת הגולן, לא, זה לא בירקון, זה אפק שבגולן. ויאמר כך חיצים, ויקח, ויאמר לך ישראל, ויאמר למלך ישראל, ויח ארצה, ויח שלוש פעמים ויעמוד, ויקצוף עליו איש אלוהים, ויאמר להכות חמש או שש פעמים, אז הכית את ארם עד קלה, ואתה שלוש פעמים תכה את ארם. סיפור. עכשיו, אם אלישע רוצה לבשר ליואש שהוא עתיד להכות את ארם, שיאמר לו את הדברים בפיו, ואם אפילו רוצה להמחיש לו את זה, על מה הוא קוצף על זה שהוא רק מגיע שלוש פעמים ולא יותר, מה קרה כבר זה? הושנה חבוטה כזאת, כמה אנחנו צריכים להכות בהושנה? חמש פעמים, חמש או שש פעמים תקה, והוא קוצף עליו. אתם למדים מהפסוקים האלה, ולכן באמת הרמב"ן מהרבה מאוד מקומות במקרא בחר במקום הזה, כי זה מקום שבו אתה רואה את הרעיון, שהמעשה הנבואי הוא לא רק מבשר, ואפילו לא רק איזושהי אילוסטרציה, אלא הוא פועל. המעשה הפועל, זאת אומרת, כשהוא רוצה להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, יש פה איזושהי מגמה אלוקית, אבל כדי להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, הוא צריך לבוא לידי ביטוי באיזשהו מסגרת טרומית כזאת. וברית, אבל שכאילו קובעת מציאות, ואז הדברים האלה התחוללו אחר כך גם בהיסטוריה, בממדים הרחבים שלה. מי שירצה, יאמר מיסטיקה. בעצם יש פה איזשהו מסר שנשמע על פניו מסר מאוד מיסטי. מה זה מיסטיקה? אנחנו עוסקים בנביאים, והנביאים הם לא רק מבשרי דבר אלוקים, אלא הנביאים הם גם פועלי ישועות. בעיקר הדברים אמורים כלפי נביאים ראשונים. לכן, ההמחשה של הדברים היא לא רק המחשה שנועדה כאילו לסבר את האוזן, אלא ההמחשה היא בעצמה יוצרת מציאות שאומנם נמצאת בשלב ראשון בהוויה יותר עליונה, אבל אחר כך עתידה להתרגם. יוצא, אומר הרמב"ן, עכשיו נחזור אל אברהם אבינו, שאברהם ההולך בארץ, אז קודם כל, עצם הליכה בארץ לאורכה ולרוחבה, כדי שתהיה נוחה לבניו, להיכבש לבניו, הוא כבר יוצר את התודעה, יוצר את המציאות שאחר כך עתידה להגיע בגדול אצל הבנים. עוד שנייה, מתוך הכלל אתה תצטרך אחר כך לעמוד על הפרט ולהבין, אם אברהם עובר בשכם, הוא מתחיל, הוא קובע איזה חותם, חותם איזה חותם בשכם. אם הוא עובר בין בית אל מים והעי מקדם, ושם הוא קובע את אוהלו, אז הוא קובע חותם במקום הזה. כל אחד מן המקומות שבהם עובר אברהם, וכל הדבר מהדברים שעושה אברהם, בין בארץ, בין גם בינו לבין עצמו, כאילו יוצרת איזשהו חותם. עכשיו, מי שירצה להקל על עצמו קצת יאמר, אברהם אבינו יוצר תודעה. יוצר תודעה. כי מכאן ואילך שיספרו הבנים, יספרו על אברהם אבינו שבשכם, אז הם ידעו שבשכם, לשכם נושאים עיניים, וכך בית אל מים ועין מקדם, ועל אחת כמה וכמה בחברון, ובמערת המכפלה, ובמקום שהוא קובר. זאת אומרת, הוא יוצר את התודעה הלאומית על ידי המעשים שלו כפרט. אלה דברים. זה מה שאני אומר עכשיו, זה ודאי לא מיסטי, זה דבר פשוט. אתם רוצים דוגמאות לכך? אתן לכם דוגמה מבשרנו. וכי אנחנו בכפר עציון, כשאנחנו זוכרים את מעשי אבות, זה לא היה בשבילנו סימן לבנים? בגוש עציון, וכל המאבק וכל המסירות, לא יצרו אצלנו תודעה. הרמב"ן אומר עמוק יותר. לא רק תודעה נוצרה פה, אלא מציאות נוצרה פה. מציאות ייחודית. זה הרמב"ן. ועכשיו כבר, כיוון שהשעה הסתיימה, ולצערנו לא נוכל להמשיך, אז רק עוד נקרא עוד משפט אחד מן הרמב"ן. אומר הרמב"ן, לפיכך החזיק הקדוש ברוך הוא את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד לעשות בזרעו. דמיונות, כשהרמב"ן אומר, הוא מתכוון להגיד מה הוא עשה לו, המילה דמיונות, עשה לו הצגות, הצגות תכלית. אז ההצגות תכלית האלה, היום קוראים לזה לפעמים הצגות וירטואליות, אבל ההצגות תכלית האלה, שהיו גם הצגות שהיו בשטח, קבעו. והבן זה. ואני מתחיל לפרש העניינים בפרט בפסוקים בעזרת השם. אומר הרמב"ן, עכשיו אני אלך מתוך העיקרון המנחה הזה, אלך להמפש. אני מסיים כאן עוד חצי משפט, למרות שאנחנו עוברים את הזמן, אני רוצה להרחיב. אנחנו ממשיך את זה בשיעור הבא, ואני מבקש מכם שתשמרו את הדפים. אבל אני רק רוצה לומר, לפי דברי הרמב"ן, עיקר המשמעות של מעשה אבות סימן לבנים היא שמעשה האבות הם תובעים את החותם במה שעתיד להתרחש לבנים. אז הדגש הוא בעצם על פועלם של האבות, לא על מה שהבנים לומדים, כי כאילו מה שהבנים לומדים זה אפילו בין ביודעים בין בשלא יודעים, אבל המעשה אבות הם חותמים את הסימן, הם נותנים את החותם לבנים. אם תרצו במידה מסוימת, כמו שאנחנו מכירים שיש איזשהו יסודות גנטיים של דמויות האבות שמשפיעות על הבנים, אם זה השפעה חינוכית ואם זה השפעת הופעת האישיות, ואם זה באמת גם השפעה גנטית ממש של חסדי אבות שחותמים על הבנים, זה המעשה אבות כאילו צריך להגיד, מעשה אבות חותמים סימן בבנים. וזה הרמב"ן. אנחנו בשיעור הבא, בעזרת השם, נכון? יש לנו עוד שיעור ממש שבוע הבא. בשיעור הבא, בעזרת השם, נראה את הפן השני של מעשה אבות סימן לבנים, בצורה יותר שמקובלת עלינו, וננסה בסופו של דבר לראות האם אפשר ליצור סינתזה בין שתי המשמעויות. בעזרת השם, בשיעור הבא. תודה רבה.